הרב בני לאו, שמואל א', פרק ט'.
סיימנו את הפרק הקודם, פרק ח', ברגע שבו מפזר שמואל את העם, איש לביתו לשבטו, ובעצם מופקדת בידיו עכשיו משימה, לך תמצא מלך שימלוך עלינו ככל הגויים אשר סביבותינו. מה עושה שמואל בשביל לממש את רצון העם? התשובה היא מאומה. הפרק שלנו, פרק ט', מתחיל בסיפור, סיפור מפורסם, סיפור של שאול הולך לחפש את האתונות של אבא קיש, שבעצם הוא סיפור סתמי, שבא להגיד לנו, המלך הנבחר נמצא במקרה. הסיפור הוא סיפור של מקרה. כדאי להיכנס טוב אל הסיפור, אנחנו לא נספר את כולו, כי הוא סיפור כל כך מדויק מבחינה ספרותית, רק נעמוד על כמה מרכיבים שבתוכו, כדי לאפיין את מי שנבחר להיות המנהיג. אני כבר מעיר כאן הערה מהסוג של קריאתה של יוחי ברנדס, שאומרת, הכתוב שלנו שמסרטט את דמותו של שאול, נראה שנכתב על ידי בית דוד, על ידי שבט יהודה. ולכן יש פה קריאה מאוד מאוד ספרותית מכוונת שנותנת לנו דמות שאולי לא הייתה כל כך כמו שהיא נראית. אני אין לי אלא מה שכתוב ואני מפרש על פי הכתוב. והי איש, כך מתחיל הפרק, איש מבנימין ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן אפיח, ייחוס מאוד מאוד ארוך, בן איש ימיני גיבור חיל. איש כנראה עמיד, איש גדול, איש משמעותי, משפחה מבוססת היטב, והאיש הזה יש לו כנראה רכוש, יש לו שלטון, יש לו מעמד, ויש לו גם בן. ומה אנחנו יודעים על הבן שלו? האיש, הילד קוראים לו שאול, בחור וטוב. אין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל עם. מה זה אומר בחור טוב? מה זה אומר משכמו ומעלה גבוה מכל עם? האם זה תכונות של מנהיגות, האם זה תכונות של מוסר, האם זה סתם בחור טוב במובן של חברמן, מה אני יודע עליו עוד מעט? כרגע אני רק יודע גבוה מאוד, משכמו ומעלה גבוה מכל עם, אני לא יודע שום דבר על האיש הזה, רק שהאיש הזה נמצא, הוא איש משבט בנימין, איש משבט בנימין זה אומר שהוא שייך לאותו שבט שאנחנו זוכרים מפילגש בגבעה, אנחנו בהמשך גם יודעים שהוא גר בגבעה, אותה גבעה מהסיפור הרע הוא, אותה גבעה שעשתה את ברית השלום עם אנשי יבש, הסיפור שלהם הוא סיפור מאוד מאוד פרובלמטי, אבל המשפחה שלנו משפחה לא רק סטנדרטית, אלא משפחה חזקה, ויש להם אתונות, והאתונות הולכות לאיבוד, וקיש אומר לבן שאול, קח את אחד המשרתים, את אחד הנערים, לך תחפש את האתונות. והם מתחילים בהר אפרים, ארץ של אישה ולא מצאו, ארץ שאלים ועין, ארץ ימיני, לא מצאו. אתם רואים חיפוש אחר חיפוש אחר חיפוש. הם ממש מסתובבים באזור גב ההר, אני מזכיר לכם, הכל מיואר שם, שום דבר. הם לא מוצאים את האתונות. הם באו בארץ סוף. שאול אמר לנערו אשר עמו, לך ונשוב הפנחדה להביא מן האתונות ודאג לנו. אני עוצר פה, שימו לב. זה בעצם הדיבור הראשון של שאול. וכמו בהצגה טובה, כמו בתיאטרון, כמו בכל מופע טוב, אתה שומע את המשפט הראשון ואתה אומר, הנה, אני מסרטט את הפרופיל לפי המופע. המופע הראשון אומר מה? אומר שאתה קיבלת משימה, קיבלת משימה להגיע לנקודת יעד של מציאת אתונות, ופתאום אחרי מספר ימים אתה אומר לנער שלך, בוא נחזור בידיים ריקות, לך ונשוב הפן יחדול אבי מן האתונות ודאג לנו. זאת אומרת, האמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד רפוסה, היא אמורה של ויתור, היא אמירה של חידלון, אני מדמה את אריק שרון במבחני המאמץ שהוא עשה ליחידת 101, האם הוא היה מוכן לקבל תשובה של ניסינו, השתדלנו ולא צלחנו. אני חושב שלא היו מתקבלים ליחידה בתנאים כאלה. התנאי להתקבל ליחידת עילית היא שאתה לא חוזר בידיים ריקות. ושאול כאן נכשל במשימה הראשונה מתוך דאגה, ילד טוב. חזל שמעו פה אפילו דברים יותר טובים. הוא אומר לנער שלו, בוא נחזור כי יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. הוא לא חושב רק על עצמו, דאג לנו גם לך כמו לי. יש פה איזה שיתוף, יש פה אחווה, יש פה סולידריות פנימית. אבל מנהיגות, סימן שאלה. הנער שלו מחזק את כוחו להגיד, רגע, אולי יש עוד סיכוי. הנה, יש פה איש אלוהים בעיר הזאת. בוא נלך, אולי הוא יודע להיות מגיד עתידות. כן, אתם רואים שהנביא שמואל הופך להיות פה מגיד עתידות. זה כמובן מין קריקטורה של הנביא. זה לא מה שאנחנו מצפים מהנביא, להיות מגיד עתידות, קוסם לחש, אבל ככה הנער תופס את האיש, את איש האלוהים. ושאול שוב גורר רגליים בפסוק זין, ואומר לנער, מה נלך, מה נביא לאיש, הלחם מזל מכלנו, ותשורה אין להביא לאיש האלוהים. כלומר, יש פה איזו התנצלות אחרי התנצלות של בוא כבר נחזור הביתה, אני מותש. והנער עונה את שאול ואומר, רגע, הנה יש בידי רבע שקל כסף, מספיק, מה זה איש אלוהים, תן לו קפצון, זה בסדר, והגיד לנו את דרכנו. זאת אומרת, איש הנער הוא בעצם גורר את שאול בהיפוך תפקידים, במקום ששאול ינהיג את הנער, הנער מנהיג את שאול, וזה ברור לגמרי שאנחנו נמצאים פה בסיטואציה מביכה, ואז מגיעים אל הנערות, מה הנערות רואות? הן רואות בחור גבוה משכמו ומעלה מכל עם, הן רואות את הנער היפה ביותר בשכונה, והקצ'קס האלה, הבנות, ותעננה ותאמרנה, כן, הם שואלים איפה הרועה, כך קוראים לנביא הרועה, והנערות שואבות המים, פותחות את הפה ואומרות, תספרו את המילים, יש, הנה, לפניך, מהר, אתה, היום, בא לעיר, זבח היום לעם בבמה, כבואכם העיר, כן, תמצאו אותו בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל לעם, מה זה הדיבור הזה? הן רוצות לעכב את הבחור היפה לדבר, לדבר, לדבר. זה דיבור שאין לו שום תכלית חוץ מלהגיד, כן, יש פה רואה. והוא ממשיך הלאה, אתם רואים שהעיניים רואות את שאול וממש מתפעלות בהתעלפות מיופיו. הם עולים והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. הם הגיעו בטיימינג המושלם. והקדוש ברוך הוא מגלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול, הנה אני שולח לך את האיש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי, הוא יושיע את עמי, ממש כמו בשפת השופטים של ספר שופטים, הנה נגיד שיושיע את עמי מיד פלישתים, הוא לא אומר את המלך, אבל הנה הנגיד, ראיתי את עמי כי בא צעקתו אליי, זה ממש מזכיר את התבנית הרגילה של ספר שופטים, אתם במצוקה, אתם צועקים ואני אביא לכם את המושיע, הנה המושיע, הנה שאול. שמואל רואה את שאול, הוא רואה בחור יפה, והשם אומר לו, זהו, הנה האיש אשר אמרתי, זה יעצור בעמי. ואז יש איזה רגע מדהים, הם עולים יחד, אני מדלג טיפה, הם נמצאים בראש הקרואים, עושים מסיבה, אבל אז בסוף האירוע הזה, הם יורדים מהבמה וידבר עם שאול על הגג. כל הלילה, לילה שלם, מבלים שאול עם שמואל, אי שם על הגג, כנראה שמואל מעביר לשאול את כל חלומותיו, את כל חזיונותיו, את כל המוואים שלו. הוא נמצא גבוה גבוה בעולם החיזיון ומנסה לצרוב בעולמו של שאול את התפקיד. משכמו ומעלה שאול מקבל את הבשורה מפיו של שמואל. משהו נקרח פה. בין שמואל לשאול נכרתה ברית. שימו לב להמשך, הם יורדים. ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, תשאיר אותנו לבד, רק אתה ואני, ויעבור ואתה עמוד, והשמיעך את דבר אלוהים. זה הרגע, אנחנו בעצם מסיימים את פרק ת', ויש איזו אינטימיות גדולה גדולה, שמתרחשת בין שמואל לבין שאול. הסוד הזה שהולך ביניהם, יהפוך להיות קשר טבור, שבין הנביא לבין המלך, או אם תרצו, לבין טיוטת המלך. הסודיות הזאת שמלווה אותם, הברית הסודית הזאת, היא ברית ששייכת אך ורק לשניהם, וזה יהיה הסיפור של שאול כמעט כמעט עד יום מותו.